אוקיי, ערב טוב לכולם. אני חושב שזה קצת מצחיק שאני אתחיל ואני אגיד שהשנה היא שנה מיוחדת. אמנם אנחנו בדרך כלל מתאחדים ביום הזה, לזכרו של נתן זיכרונו לברכה, אבל נראה לי שזה יהיה די טיפשי להגיד שהשנה היא שנה מיוחדת. וזאת משלוש סיבות עיקריות. דבר ראשון, אנחנו לא יכולים לבוא יחד, למרות שכולנו עכשיו בזום יחד, אנחנו לצערנו מוגבלים מלצאת ולבוא וכולי וכולי. ומקווה שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישים את החוכמה הנדרשת במוחם של הרופאים ושל האחיות ושל המנהיגים, כדי שנוכל בעזרת השם לעבור את המגיפה הזאת עד כמה שניתן בשלום. דבר שני, לא רק שאנחנו לא יכולים לבוא יחד, אלא אני אישית צריך לציין את היעדרו של חברנו בני לרנר, מכיוון שהוא לא עלינו יושב שבעה הערב על הבן שלו שנפטר בפתאומיות השבוע. הוא זה שמארגן את השיעור הזה מדי שנה, ונודע לי, אחרי שניחמתי אותו ביום שלישי, שהוא קרא לילד שנפטר דניאל נתן על שם נתן.
כן.
לא ידעתי את זה עד שאכן הגעתי לשיבה, ולכן ביקשתי את רשותו גם להקדיש את השיעור לעינוי נשמת בנו דניאל נתן בן אהרון הלוי, בן בנימין אהרון הלוי זיכרונו לברכה. ודבר שלישי, מעבר לכך שאנחנו לא נמצאים ביחד פיזית ובני לא נמצא אלא יושב שבעה, אני חושב שהשנה אני ניסיתי שוב לנסות למצוא נושא שאכן יתקשר לימים האלו, ימי בין המצרים ותשעה באב, אבל גם יתקשר לנתן. אחד הדברים שנתן לקח לליבו היה להפוך כל נושא למשמעותי. לנסות להגיע למצב שאנשים לא יקיימו מצוות כמצוות נשים, אנשים ומלומדה, אלא שיקיימו מצוות ותהיה להם חוויה משמעותית. לכן הוא השקיע בפירוש על התפילה, ולכן הוא אכן השקיע בדברים אחרים. ולכן רציתי השנה דווקא לעסוק בנושא שלצערנו הוא נושא מאוד רלוונטי להמון המון אנשים. ואכן העובדה שהוריו של נתן נמצאים עכשיו בבית חולים, ובעזרת השם אנחנו כולנו מתפללים ומאחלים לך רפואה שלמה מכל הלב, הרש, באמת מכל הלב. יש הרבה אנשים השנה שלצערנו לא יכולים לצום. אומר לצערנו כי זה לא שהם לא צמים ושמחים, הם לא צמים מכיוון שהם חולים. זה לא שהם מקייפים בתשעה באב, אלא שהם חולים והם לא יכולים לצום. ומבחינה זו רציתי לשאול ממש שאלה אחת, והיא השאלה הבאה. אם הם לא צמים, האם תשעה באב משמעותי עבורם, או שזה באמת יום מן הימים, אנחנו נהיה בתשעה באב, והחולים הרבים יהיו ביום חמישי רגיל? זו השאלה שרציתי לנסות יחד איתכם לשאול הערב, ולנסות לענות עליו. וכדי לענות עליו, בואו נסתכל על דף המקורות שאני מקווה שיש לכולכם. לכולם יש, או שתאמינו לי שאני מצטט נכון?
אני מאמינה, כן.
אוקיי, תודה רחל. אוקיי, למי שמעוניין...
שלחתי לכם את הדף מקורות בוואטסאפ.
כן, בסדר.
אולי.
אז בראשית דף המקורות למעלה, אנחנו רואים שני סוגי אנשים חולים שבאים ליום צום, אבל הם שונים הלכתית. מצד ימין של הדף נאמר שעוברות ומניקות מתנות בתשעה באב כדרך שמתנות ומשלימות ביום כיפור, אבל בגימל צמות אחרים פטורים מלהתנות, ואף על פי כן שלא תוכלנה להתענג במאכל ובמשתה אלא כדי קיום הוולד. אומר השולחן ערוך שאם אתה, אם את נמצאת בהיריון או שאת מניקה, את לא חייבת לצום בכל הצומות חוץ מתשעה באב, כמו שצמים ביום כיפור. אבל כל השאר הם פטורים מלצום. יחד עם זאת, כפי שאמרנו בצבא, זה פטור. מכיוון שנאמר פה שלמרות שמותר להן לאכול ולשתות, שלא תוכלנה להתענג במאכל ובמשתה. ואכן, הרמה שמה אומרת זה לגבי עוברות ומניקות גם כן, שמצטערות הרבה, אין להיתנות, ואפילו אינה מצטערות, אינה מחויבת להיתנות, אלא שנהגו להחמיר, ודווקא בגיל בן צומות, אבל בתשעה באב מחויבות להשלים. אז שוב פעם, הנימה פה זה שהן לא מחויבות. דהיינו, זה יום צום גם עבורם, והדרך שבה הם יעברו את היום זה יהיה באכילה ושתייה, אבל לא הרבה שוקולדים וסוכריות, לא מותרות, מה שצריך ותו לא. בעניין הזה אני לא יכול השנה לדלג על ההערה של הביור הלכה, בשם פוסק שאני לא מכיר, שנקרא פתחי עולם, שמדבר בדיוק על מסכות. המסכות שנהפכו עבור הרבה מאיתנו לכיפות, לא עוזבים את הבית בלעדיהם, והמסכות שמפרידות בינינו לבין כניסה לכל מיני מקומות, מחנויות וחדרי כושר, דרך בתי כנסת וכדומה. כאן אומר הביאור הלכה, שאם יש מגפה, שאז היה מגפה מאוד גדולה באירופה שנקראת חולרה, יאכל פחות מכתובת וכולי וכולי, הם לא יכולים לצום, וכן יש להורות לשואל בתשעה באב, שבזה לא נעקר התענית לגמרי. אז אומר המשנה ברורה, שמי שחייב לאכול בזמן מגפה בתשעה באב, שיאכל כמו יום הכיפורים בשיעורים. אני מודה שלא פוסקים ככה, אם מישהו יכול לאכול, בדרך כלל אומרים לו לאכול כרגיל בתשעה באב, אבל המשנה ברורה כן אומר את זה, ואז יש את המקור שכולם מצטטים בשבועות האחרונים לגבי מסיכה. מי שרוצה להתענות במקום שאין המחלה בזעם חס ושלום, יש ליועצו ולהזירו, שלא ילך מפתח ביתו כל היום ולהכריחו, כשיצא יישא סביב לחותמו ופיו חתיכת קמפר ומעט עשב. אז אומר המשנה ברורה שמי שרוצה לצום ויש מגפה ורוצה לצאת מהבית, הוא יעשה את זה רק עם מסכה. וזה מקור שמצטטים המון היום, במיוחד בציבורים שלא כל כך אכפת להם מה אומרים הפוליטיקאים או הרופאים. לפחות המשנה ברורה אמר את זה, אז הם שומרים על דברי המשנה ברורה. בכל אופן, מדובר פה על אנשים שיש להם פטור, אבל תכלס, למרות שיש להם פטור, הם ביום התענית לא יאכלו סוכריות וגלידה, יאכלו את מה שצריך וישתו את מה שצריך ותו לא. לעומת זאת, בצד, סליחה, אוקיי, סליחה, נותקתי. שומעים אותי עכשיו? אוקיי, בסדר גמור. בצד שמאל של הדף לעומת זאת, השולחן ערוך אומר, שמי שנקרא חולה שאין בו סכנה, דהיינו מי שביום רגיל קם, נגיד בתשעה באב, והוא כל כך חולה שהוא אומר, אני חוזר למיטה ולא הולך לעבודה, הבן אדם הזה פטור מלצום, והייתי אומר שהצום לא רלוונטי לגביו, בכלל. אומר השולחן ערוך, חיה כל 30 יום וכן חולה שהוא צריך לאכול, אין צריך עומד אלא מאכילים אותו מיד, במקום חולי לא גזרו רבנן. אז מצד אחד יש לנו מודל של עוברות, מניקות ואנשים שיש להם כל מיני מחלות, שהם מסתובבים, אבל איך אומרים, כאב ראש גדול, האנשים האלו, הצום עדיין רלוונטי עבורם במידת מה, לעומת זאת, אנשים שהם חולים שאין בהם סכנה והלאה, לעבר פיקוח נפש, אוכלים ושותים כרגיל. אז לכן רציתי לשאול, בן אדם שחייב השנה בגלל הקורונה, או בגלל סיבות אחרות לאכול ולשתות בתשעה באב, נגיד שאכן בתשעה באב יש להירש ורחל טיפול בבית חולים, והוא חייב לאכול ולשתות, ואין בזה מחלוקת. השאלה היא, האם תשעה באב רלוונטי עבורו, או עם כל הכבוד, עבורו זה לא יום אבל. או אני אגיד את זה אחרת. אם אכן יש בן אדם באמצע שבע ברכות, והוא מגיע לבית הכנסת, כולנו מדלגים על תחנון, כי הוא נמצא. ברגע שהוא יוצא מבית הכנסת, אנחנו לא יכולים לדלג על תחנון. כלומר, זה לא יום שמח עבור כולנו, זה יום שמח פרטי. אז כאן הפוך, כולם באבילות, מישהו אוכל ושותה כי מותר לו והוא חייב, האם תשעה באב רלוונטי עבורו, או אם אתה לא צם, בעצם אין לזה שום רלוונטיות על החיים שלך. אז בוא נראה כמה וכמה נקודות שעולות בתשעה באב למי שאוכל. דבר ראשון, פרקת המזון. אדם שאוכל בתשעה באב חייב כמובן לברך ברכת המזון אם הוא אוכל לחם. ביום הכיפורים פוסק השולחן ערוך שמי שחולה ואוכל יגיד יעלה ויבוא בברכת המזון. אז עכשיו אנחנו מגיעים לתשעה באב. תשעה באב, מישהו אוכל. האם הוא חייב להגיד בברכת המזון איזושהי אזכור לכך שהיום זה תשעה באב? לא יעלה ויבוא כמובן, אלא את מה שאנחנו בדרך כלל אומרים האשכנזים במנחה, והרבה מאוד מהספרדים בכל התפילות של תשעה באב, והוא תפילת נחם. אומר הרמ"א, מי שאכל בתשעה באב יאמר נחם בברכת המזון. לעומת זאת, שיבולי הלקט בצד שמאל של הדף אומר, חולה זה שאכל, לא יום הכיפורים גורם לו היתר אכילה זו, אלא פיקוח נפשו גרם לו, כי יום הכיפורים נאסר בכל אכילה. דהיינו, אומר השיבולי הלקט, אנחנו אומרים בברכת המזון יעלה ויבוא, אם אכן זה יום שמחייב אותנו לאכול. אז שבת ויום טוב אנחנו מחויבים לאכול לחם. אז כמובן אנחנו מזכירים בברכת המזון שזה שבת או יום טוב. אבל לעומת זאת, כאשר אנחנו מגיעים לתשעה באב יום הכיפורים, אף אחד לא אוכל בגלל שזה תשעה באב יום הכיפורים. הפוך, אסור לו לאכול, אלא אין לו ברירה. אז במקרה כזה אומר שיבולי הלקט, אתה לא אומר יעלה ויבוא בברכת המזון. וליתר דיוק, זה כמו השאלות שבדרך כלל שואלים אנשים שרוצים לקבל הסמכה לרבנות. שואלים אותם שאלות שאף פעם לא יקרו. לדוגמה, מה קורה שתשעה באב יוצא בראש חודש? אין מצב כזה שתשעה באב יצא באלף באב. אבל אנשים מסתבכים עם השאלה. אז אותו דבר פה. אתה לא יכול להגיד, אני אומר יעלה ויבוא ביום הכיפורים, מכיוון שיום הכיפורים הוא יום אסור באכילה. לכן אומר שיבולי הלקט שזה לא שייך. האליהו רבה אומר דעה אמצעית ואומר שתכלס ביום הכיפורים כן, כי היום סך הכל הוא קדוש, ובתשעה באב לא. אז הנה מחלוקת ראשונה, האם מי שאוכל מזכיר את תשעה באב בברכת המזון. מקרה שני, ענינו, אנחנו מוסיפים בתפילה לא רק את נחם, אלא בתשעה באב מוסיפים את מה שאנחנו בדרך כלל מוסיפים בימי צום, וזה תפילת ענינו. ענינו השם, ענינו ביום צום תעניתנו. האם אדם שלא צם יכול להגיד ענינו? אומר הטור בשם רבי נתן בצד שמאל של הדף, בלתי אפשרי. למה? כי הוא משקר במצח נחושה ועוד בבית כנסת ועוד לפני הקדוש ברוך הוא ישירות. אומר רבי נתן, עם כל הכבוד אתה אומר ענינו השם ענינו, תענה לי ביום צום תעניתנו. והנה הבן אדם הזה שתה כוס קפה לפני כמה דקות. אז הוא לא יכול להגיד ענינו אם זה, הוא בעצמו לא צם. כך פוסק השולחן ערוך בשתי מקרים, גם במקרה של תענית שגזרו על הציבור, נגיד תענית חד פעמית, וגם בתענית ציבור. דהיינו, אפילו אם בלוח מדי שנה, עשרה בטבת ויוד זין בתמוז, ותשעה באב וצום גדליה ותענית אסתר נמצאים בלוח, הם קבועים לא רק לקהילה הזאת שנמצאת בסכנה, אלא לכולם. אומר השולחן ערוך, לא. אתה במקרה כזה לא אומר ענינו וגם אל תהיה חזן. לעומת זאת, הטור בעצמו, למרות שהוא ציטט את רבי נתן, אומר, למה שהוא לא יכול להגיד את זה? שאינו אומר ביום תעניתי, אלא ביום התענית הזה. הוא לא אומר תענה לי השם כי אני צם. הוא אומר, היום זה יום צום תעניתנו. עם ישראל צם. 90% צם. 10% חולים. לכן אין שום בעיה להגיד את זה, כי אתה לא משקר חס ושלום, אתה מצייר, היום הוא יום רע, הוא יום של אבילות ותענית, אני במקרה לא צם. ואכן, אבך אומר, לפי ששיח הציבור שליח בשביל המתנים כמו משה, אהרון וכו', אומר הבך, יכול להיות ששליח הציבור לא יכול להגיד ענינו, כי הם בעצמם, משה אהרון וחור במלחמה נגד המלאק, צמו, הם לא נלחמו. אבל תכלס, הוא אומר, למרות שזה ספרה מעניינת, לא מחויבת. הרמה אומר, מי הוא נוהגין להתפלל ענינו, אף על פי שאין משלימים. תהיינו, אפשר להגיד את תפילת ענינו, למרות שאתה בעצמך לא צם. ואכן, לא רק לגבי ברכת המזון, אלא גם לגבי התפילה. מי שלא צם, האם הוא יכול להגיד, היום הוא יום צום? לפי חלק מהדעות לא, כי הוא לא צם, לפי דעות אחרות כן, כי כל השאר צמים. דבר שלישי, וזה דבר שאולי יכול לקרות הרבה יותר. כי תכלס, מי שאוכל בתשעה באב, אני לא בטוח שאוכל לחם. אז השאלה של ברכת המזון לא רלוונטית. מי שמגיע לבית הכנסת, סיכוי נמוך שהוא יהיה חזן, והשנה עוד יותר. אם אכן מה שאומרים הערב נכון, והממשלה תקבל את ההחלטה להגביל את בתי הכנסת לעשרה אנשים, אני לא בטוח שיבקשו דווקא ממך להיות חזן בתשעה באב. וגם בתשעה באב רגיל, זה לא שאתה בא לבית הכנסת, אומרים, אתה הגעת, תהיה חזן. אבל השאלה השלישית מאוד רלוונטית, כי יש שלוש עליות בשחרית, ושלוש עליות במנחה, ואם אכן אנחנו נצטרך להתחלק ולהתחלק עוד יותר בגלל ההגבלות, אזי אנחנו נגיע למצב שבה יש המון המון קריאות התורה בתשעה באב. הסיכוי סביר שאולי אתה תהיה זה שמבקשים ממנו לעלות לתורה. האם מי שלא צם יכול לעלות לתורה בתשעה באב? אומר הבית יוסף בשם המעריק, בשום פנים ואופן לא, כי אכן מה שמחייב את קריאת התורה זה הצום, ואתה בעצמך לא צם. ולכן אומר הבית יוסף, זה מנהג ידוע שאם אכן יש צום והכהן בבית הכנסת לא צם, הוא יוצא מבית הכנסת כדי לתת לאחרים לעלות לתורה, כי לא אסור. כך גם פוסק השולחן ערוך בשולחן ערוך, ואכן הבך מסכים שזה המנהג, למרות שהוא לא מסכים לסברה, וגם אתה זומר שאכן יש חשש של ברכה לבטלה אם מי שעולה לתורה לא צם. לעומת זאת, בצד ימין של הדף, תראו שהבך אומר, די יכול לקרות בתורה אפילו אינו מתענה. תקריאת ציבור, הציבור חובה מוטל על הכל. עם כל הכבוד, זה שאני לא צם, זה לא אומר שאין על הציבור חובה לקרוא בתורה. יש עשרה אנשים שצמים, או יש לפחות רוב מניין שצם, ולכן זה לא שהעובדה שאני לא צם, פתאום הם פטורים מקריאת התורה, אלא הם חייבים ממילא. זה יום שמתחייבים בו בקריאת התורה, ולכן גם מי שלא מתענה יכול לעלות לתורה לדעת הבך. המגן אברהם והמשנה ברורה, יש להם דעת אמצעית שרלוונטית השנה, והוא שאם תשעה באב יוצא ביום חמישי, אז הם יכולים לעלות לתורה בשחרית, כי ממילא קוראים בתורה בימי חמישי. אבל לא במנחה, כי רק קוראים במנחה כי זה יום צום, ואם הם בעצמם לא צמים, אזי שלא יעלו לתורה. אז ראינו שלוש סיטואציות שונות שבה אדם שלא צם מגיע לתשעה באב, והשאלה אם זה רלוונטי עבורו. בברכת המזון שלו, בתפילה שלו, אמירת ענינו, והאם הוא יכול לעלות לתורה. ורציתי עכשיו לנסות להסביר את הדעה שאומרת שאכן בתשעה באב זה אפשרי, ולהבין למה אנשים אחרים אומרים לא. אם תסתכלו בצד בדף השני שעכשיו אני רואה שחזי מעלה, הגמרא במסכת תענית אומרת שתשעה באב שונה משאר התעניות. כי הדה אמר שמואל, אין תענית ציבור בבבל, אלא תשעה באב בלבד. כלומר, כל שאר התעניות אנחנו צמים, אבל לא מערב עד ערב, כלומר לא משקיעת החמה צאת הכוכבים יום למחרת, ואין בהם חמישה עינויים, וממילא זה לא שכל היום הוא יום אבילות, אלא מעלות השחר צאת הכוכבים לא אוכלים ולא שותים בלבד. אפשר ללבוש נעלי אור, אפשר כמובן להתקלח, אין איסור רחיצה וכו'. רק בתשעה באב יש את כל הדברים האלו, ולכן זה דומה טיפה ליום הכיפורים, שבה בעצם כל היום הוא יום צום ואבילות. לכן אומר השולחן ערוך במקור הבא, צומות הללו חוץ מתשעה באב מותרים ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל ותשמיש המיטה, ואין צריך להפסיק בהם מבעוד יום. וממילא אנחנו מבינים מדוע השולחן ערוך אמר שהוא ברות ומניקות מתנות בתשעה באב כדרך שמתנות ומשלימות ביום כיפור. דהיינו, כמו שיום כיפור הוא יום קדוש מתחילתו ועד סופו, כך תשעה באב הוא יום אבילות מתחילתו ועד סופו. כלומר, בלוח צריך לצפוע את היום הזה בשחור. זה יום מאוד מאוד גרוע. לעומת הצומות האחרים, שבה אסור לנו לאכול ולשתות, אבל היום הוא יום רגיל, וממילא אין הגבלות מעבר לצום. אכן ערוך השולחן אומר, אין ללבוש תפילין בתשעה באב ושחרית, וכאן בחום בתשעה באב, יום המר והנמהר לכל ישראל. זה יום כל כך קרוע, שלא לובשים בו תפילין בשחרית. לכן, אנחנו מגיעים עכשיו הייתי אומר, הבן אדם שאכן התייחס לנושא, וזה החתם סופר. אז כמו שכולם יודעים, החתם סופר לא חשוד בלהיות מודרני יותר מדי. הפוך. אבל החתם סופר מגיע לתשעה באב בשנת 1811, והוא אומר כך, ביום תשעה באב החליתי והוצרחתי לשתות באבונותינו הרבים, והרהרתי, אם ישאלונו התלמידים לעלות לתותי לספר תורה למנחה, האם מותר לו לעלות? כלומר, בדיוק המחלוקת שראינו לפני כן, מי שלא צם, האם הוא יכול לעלות לתורה? והוא אומר, ונראה לי פשוט, יכולתי לעלות לתורה. וזאת משתי סיבות. דבר ראשון, תהיני דין זה, דמי שאינו מתענה לא יעלה לתורה, לא נמצא מפורש בשום מקום, ועד הרבה, מספרה נותן הדעת, שיכול כל אדם לעלות ולקרות ולברך על חיוב הציבור. אז אומר החתם סופר, שבעצם מה שאומר המעריק הוא חידוש עצום, כי יש מניין, וזה יום צום, אז אנשים מתחייבים בקריאת התורה. אם לא היה מניין, לא היו מתחייבים בקריאת התורה, בין אם זה יום צום, בין אם לאו. אבל בכיוון שזה יום צום פלוס יש מניין, מתחייבים. אז מה אכפת להם אם אני צם או לא צם, אם אלה יש חיוב לקרוא בתורה באותו יום. ודבר שני, עד כאן לא אמרו הרב המעריק. דהיינו, המעריק שהשולחן ערוך אמר שבגינו אסור למי שלא צם לעלות לתורה, אלא בבית והי שמי שאינו מתענה, אין את לו יום תענית. מי שיודע, יש בסידור, את הסליחות שאומרים בבית ה' בית, צום בהב. רוב האנשים לא אומרים את הסליחות האלו, הייתי אומר שרוב האנשים שמחים לדלג על הסליחות הללו, אבל יש אנשים מסוימים שצמים. ביום כזה, מי שלא צם, לא יכול לעלות לתורה. מה שאין כן בתשעה באב, כי תשעה באב שונה, וזאת משתי סיבות. א', החולה לא הותר לו אלא כדי צוקו וחיותו. וגם שערי עינויים במינו צריך לנעול ולרחוץ ולסוח, אסור לו. דהיינו, יש חמישה דברים שאסורים בתשעה באב. אדם שחולה לו עלינו בקורונה, יכול, צריך לאכול ולשתות. כמה נשארו? שלושה. דהיינו, זה לא שהיום לגמרי לא רלוונטי עבורו. הוא עדיין לא לובש נעלי אור, הוא עדיין לא מתרחץ וכו'. כלומר, נכון שחלק מהאיסורים בגלל פיקוח הנפש שלו או בגלל שהוא חולה שאין בו סכנה אסור לו לעשות, אבל כל השאר כן. ב' תשעה באב הוא יום שנתחייב בקריאת התורה ויומה כגרים. דהיינו, אומר החתם סופר, בין אם אני צם או לא, תשעה באב זה יום גרוע. זה יום ש... בזמן המשנה קרו בו חמישה דברים טרגיים, מחטאי המרגלים וקלה בחובן בית המקדש. זה יום לא טוב, ובגלל שזה יום לא טוב, ממילא עם ישראל מתחייב להביע את זה גם בתפילה וגם בקריאת התורה. וממילא אומר החתם סופר, אין שום בעיה שאני אעלה לתורה, כי היום הוא יום גרוע, א' וב', אני עדיין עושה את מה שאני יכול, שזה לא ללבוש נעלי עור, ולא ללמוד תורה, וכו' וכו'. ולכן אומר החתם סופר, פשוט לו, שבתשעה באב, הוא יכול לעלות לתורה. לכן מי שחולה השנה, ולא יכול לצום, גם הוא יכול לעלות לתורה, אם בכלל יהיו מניינים, מכיוון שא', היום הזה הוא יום גרוע כשלעצמו, ובית, מי שלא צם עדיין מקיים את הדברים האחרים, שזה אמירת קינות ואיסור רחיצה ואסור שיחה ואיסורים אחרים. בסוף התשובה אומר החתם סופר משפט שאני מודה, אף פעם לא שמתי לב אליו עד השנה. הוא אומר כך בסוף הדברים שלו. הוא אומר שלמרות שנראה לו פשוט, מכיוון שהוא פוסק לעצמו, זה לא פייר. כי הרי הוא נוגע בדבר, הוא לא בדיוק אובייקטיבי. לכן אומר החתם סופר שהוא רוצה לשלוח את זה לרבנים אחרים. הוא אומר בסוף התשובה, כתבתי זאת והצעתי לפני מופלגי תורה ובעלי הוראה והסכימו עמי. אז כל השנים הכרתי את התשובה הזאת, רק עם כל הכבוד לא שמתי לב למשפט הזה. הרב אשר וייס שליטה בירושלים העביר שיעור לפני י"ז בתמוז, מי מותר לו לאכול, אסור לו לאכול וכולי, והוא הזכיר שהחתם סופר כתב תשובה, והוא שלח את זה לבית דין המקומי. עכשיו בוא רק נהיה כנים עם עצמנו. אם אנחנו נשלח, אם אני הרב הראשי, ואני שולח לאנשים שעובדים בשבילי, רבנים, את התשובה הזאת, אתם חושבים שבחינות הם יחלקו עליי? זאת אומרת, הרב אשר וייס, הוא יכל לשלוח את התשובה לחמיב. מי היה חמיב של החתם סופר בנישואין השניים? תסתכלו בצד שמאל של הדף, רבי עקיבא איגר. רבי עקיבא איגר היה החמיב של החתם סופר, והוא חלק עליו בנושא הזה לגמרי. הוא אומר כך, מי שנמצא ביום הכיפורים בסכנת מוות, פיקוח נפש, והוא חייב לאכול ולשתות, האם מותר לו לעלות לתורה בשחרית? אומר רבי עקיבא איגר, בוודאי, כי הקריאה ביום הכיפורים היא חמת קדושת היום, כמו בשעה יום טוב ושבת. כלומר, יום הכיפורים זה רק יום צום, זה גם יום קדוש, זה גם במקרה כמו שבת, וממילא קוראים בתורה כמו שקוראים בשבתות וימים טובים. אז הקריאה של שחרית אין שום בעיה. מה עם מנחה? וזה מסתפק רבי עקיבא איגר. הוא אומר שיכול להיות שהקריאה של מנחה זה כמו בשבת, קוראים במנחה. אבל הוא אומר, יכול להיות שזה לא בגלל שבת, אלא בגלל שאנחנו בדרך כלל במנחה, ביום תענית, קוראים בתורה. וממילא, אם זה בגלל שזה שבת, מותר למי שלא צם לעלות לתורה. אבל אם זה בגלל התענית, אז רק מי שצם יכול לעלות במנחה, והוא אומר בסוף וצריך עיון לדינה. המחלוקת הזאת שמביא הרבי עקיבא איגר לגבי מנחה באה לידי ביטוי במחלוקת הבאה בכל שנה. כאשר אנחנו קוראים בתורה במנחה ואז קוראים הפטרה, האם בהפטרה אנחנו אומרים על התורה ועל עבודה ועל יום הכיפורים הזה? הספרדים כן אחרי ההפטרה של יונה, והאשכנזים לא. וניסו להסביר שזה בדיוק ההתלבטות של הרבי עקיבא איגר. אם זה בגלל יום התענית, אז בתענית רגיל אנחנו מסיימים מגן דוד, לא אומרים על התורה ועל עבודה ועל יום התענית הזה. אבל אם זה בגלל יום הכיפורים וזה דומה לשבת, אז חייבים לסיים מקדש השבת או מקדש ישראל ויום הכיפורים. בכל אופן אנחנו רואים שהחתם סופר וחמיב חלקו בדיוק בנושא הזה. החתם סופר מגיע למסקנה שמי שלא צם עדיין, היום הזה רלוונטי עבורו בדברים האחרים שהוא אסור בהם. לעומת זאת רבי עקיבא איגר אומר, עם כל הכבוד, אם הוא לא צם, הוא לא יכול לעלות לתורה. האמת היא שאני חושב שהוא לא לבד, אלא החתם סופר אכן מסכימים איתו גם אנשים מאסכולות אחרות. אני תמיד אומר לילדים שלי שאם הגעת לאיזה חידוש בלימוד, אז סביר להניח שאחרים גם הולכים על השביל הזה. ואם אתה לבד, אז סביר להניח שאולי זה לא נכון. אז בעניין הזה החתם סופר אמר את דברו, אבל בו זמנית בדור שבה הוא חי היו עוד כמה אנשים שהסכימו עמו, והם לא חיו בהונגריה, הם חיו במקומות אחרים. המהר"ל דיסקין, שסיים את חייו בירושלים, היה הרב של בריסק, ליטאי, לא הונגרי, והוא מגיע לאותה מסקנה כמו החתם סופר בלי להכיר אותו, בעניין קריאת ויחל. ויחל זה אומר מנחה של תשעה באב. בעת הזעף יש מגפה, כולם אוכלים, שסומכים על הבית יוסף שבתענית ציבו לא אכפת לן ואתם, תאף על פי שאינו מתענה משום חולי, מכל מקום, כל שעתה דלא אכיל, שם תענית עליו. אני לא הייתי מגיע לזה לבד, אומר המהר"ל דיסקין, אם אכלת ארוחת בוקר בתשעה באב, כי מותר לך, ואז אתה הולך לבית הכנסת, ושומע קריאת התורה, הפטרה קצת מהקינות, אז בזמן שאתה בבית הכנסת, אתה צם. ביום רגיל אתה פשוט לא אוכל. דווקא ביום צום אתה צם. אותו פעולה, רק ביום צום זה נקרא צום. ביום רגיל זה פשוט אתה לא אוכל, כי אתה בבית הכנסת, תגיע הביתה תאכל. אז אומר המהר"ל דיסקין, כל פעם שמן אדם ביום צום לא אוכל, זה נקרא שהוא צם. כי כל עם ישראל ביום תענית. וממילא, אומר המהר"ל דיסקין, יכול לעלות לתורה ואין בזה שום בעיה. ולא דמי לעננו. תכל שאינו מאי אפשר להתפלל שקר. אתה לא יכול להתפלל ענינו לפי הדעות שהתירו, כי אתה אומר היום צום תעניתנו, אתה לא צם. אבל קריאת התורה זה קריאת התורה, לא כתוב שם בויכל היום יום צום. גם לא בקריאת התורה של שחרית של תשעה באב לא כתוב היום יום צום. מדברים על כל מיני דברים אחרים. אבל מבחינה זו אומר המהר"ל דיסקין מכיוון שכך, אין שום בעיה לעלות לתורה, וגם ארוך השולחן די אומר את אותו דבר. וזה בעצם מה שאני מציע גם השנה לכל מי שלא יכול ואסור לו לצום. שלא יחשוב שתשעה באב זה איזושהי חוויה שהוא לא חווה אותה. א', ברמה הטכנית, בן אדם שלא צם כי אסור לו, מקיים מצווה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ב' הוא עדיין לא יושב על כיסא גבוה, הוא עדיין לא לובש נעליו, הוא לא ילמד תורה וכו' וכו'. זה לא שהצום לגמרי לא רלוונטי אם אתה לא צם, אלא הפוך, תשעה באב הוא יום מאוד מאוד עצוב גם אם אתה לא צם. משל למה הדבר דומה? הרמ"א מביא מנהג שביורצייט של אבא או אמא המנהג הוא לצום. אני לא מכיר הרבה אנשים ששומרים על המנהג הזה, אבל זה כתוב ממש בשולחן ערוך, הרמ"א מביא את המנהג. נגיד שרוב עם ישראל לא צם ביורצייט, ביום הזיכרון לאבא או אמא. זה אומר שהיום הוא יום שמח? זה לא בדיוק יום שמח. מדליקים איזה נר נשמה, אומרים קדיש, זה לא יום שמח. במקרה אתה לא צם. אבל זה לא הופך את היום ליום רגיל. ודבר אחרון, גם מי שלא מסכים עם החתם סופר ועם כל הדעות שראינו, שלמרות שאתה לא צם היום רלוונטי, אתה מזכיר את תשעה באב בברכת המזון, וגם בתפילה, בתפילת ענינו, וגם יכול לענות לתורה, אם אתה לא מסכים עם כל זה, השנה יוצא תשעה באב ביום חמישי. יום חמישי הוא יום שקוראים בו בתורה ממילא לפחות בשחרית. ובאמצע בו תוכלו לראות את הדעות שאומרות שאם זה יום חמישי בוודאי הוא יכול לעלות לתורה בשחרית. ואכן אני אישית מציע שבעניין הזה גם לא צריך לשאול, כי הייתי אומר שבבית כנסת יש, הייתי אומר, שתי סיטואציות שיכולים לבייש בן אדם, אפילו לגרום לו לא לחזור. הראשון, בן אדם שאין לו שרירים ומבקשים ממנו לעשות מה? להגביה את ספר התורה. זה כאילו בושה וחרפה לעובדה שאני גבר. הגבריות שלי יורדת אם אני לא יכול לעשות הגבה. ודבר שני, ביום צום אם מבקשים ממך לעלות לתורה ואתה אומר אני לא צם. אני לא מציע לשאול את השאלה לגבי קריאת התורה. למרות שראינו שיש דעות לכאן ולכאן, השנה שזה יוצא ביום חמישי, אני לא מציע לשאול. ומה גם שמכיוון שיש כל כך הרבה אנשים שאו שהם ממש עם קורונה, ואז בוודאי לא יהיו בבית הכנסת, או שנמצאים עם כמה סימפטומים, ואולי לא צריכים בידוד כרגע, אבל הם לא מרגישים טוב, זה לא השנה להתחיל לשאול את השאלה הזאת, בייחוד שזה יוצא ביום חמישי. לכן אני בהחלט מגיע למסקנה שתשעה באב הוא יום מאוד משמעותי גם אם אדם אוכל ושותה. ואכן הוא עושה את כל השאר למרות שהוא אוכל ושותה, ונראה לי שזה לגיטימי לחלוטין שכאשר בן אדם עושה את כל השאר הוא גם יכול לענות לתורה. ובמיוחד השנה אני לא בדיוק יודע עכשיו מה יהיה בתשעה באב, האם בתי הכנסת יהיו פתוחים או סגורים, ממש אי אפשר לדעת. ואין ספק שהשנה הזה יהיה שונה מאוד משנה שעברה. ולכן אני בהחלט מציע לא לנסות ולגרום לעוד כמה בעיות על גבי הבעיות שהרבה אנשים חווים אותם בימים אלו. בדיוק בימים אלו יש שפיטה של העובדים הסוציאליים, והייתי אומר שבדיוק בימים האלו צריכים אותם יותר מכל הימים האחרים. ולכן אני לא מציע לנסות ולהגיד לאנשים תהיו עוד יותר בדיכאון, אין בית כנסת, אין מניינים, וגם אם יש, אתה לא תעלה לתורה, זה לא רלוונטי עבורך. יום תשעה באב לצערנו, זה יום מאוד רלוונטי גם למי שלא צם, ובעזרת השם אני מקווה שעוד נגיע ליום שבתשעה באב יהיה יום טוב כפי שהתנבא זכריה הנביא, ואכן יהיה רלוונטי לכולנו ליום שבה נאכל ונשתה ונשמח בעזרת השם בעתיד. כפי שאמרתי, השיעור כולו הוקדש לזכרו של נתן ולזכרו של דניאל נתן, בן בנימין אהרון הלוי. אני מקווה מאוד שנוכל להיפגש תחת בשורות יותר טובות. אני רואה את אדיר, אז אני נזכר שאדיר פעם אמר לי, שמישהו פעם אמר שנזכר רק לבשורות טובות, הוא אמר לי, אין דבר כזה. אין אפילו יום כזה שהוא רק בשורות טובות. אם אתם הולכים לראות את החדשות עוד כמה דקות, יתחילו בחדשות עם ערב טוב, ואתם יודעים שתוך כמה דקות כבר לא יהיה ערב טוב. ממילא אני לא חושב שנזכר רק לבשורות טובות, אבל אני מקווה שיהיו הרבה בשורות טובות כמותית. תודה לכולם, ושניפגש בעזרת השם בשמחות.
תודה יהושע.